מה התסריט האופטימי שאתה רואה, והאם יש סיכוי שהוא יקרה?
תראה, אני חושב שאנחנו כולנו מבינים ששנת 2024 היא שנה קשה כלכלית. תהיה שנה קשה, אין... אנחנו עדיין בשנה של מלחמה, ואנחנו בשנה... אבל אני חושב שכמו שבמלחמה יש יותר ויותר קולות שאומרים צריך לדבר גם על היום שאחרי. אז גם בכלכלה צריך לדבר על היום שאחרי. בכלכלה בעיקר צריך לדבר על היום שאחרי.
אז אנחנו שוב בפודקאסט נדלן והשקעות, איתכם שואם לוי ויריב פז. יריב, אלן.
מה העניינים, שואם, הכל בסדר?
בסדר גמור.
היום הבאנו מותג.
מותג על, כן.
BDO.
כן, אז הבאנו את חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, שהיא אחת מפירמות רואי חשבון הכי גדולות בארץ.
הטופ שלוש בעולם לדעתי, לא? נכון?
אכן כך.
רואים שגם אני נשאר. אני מרצה ב-BDO. והוא הכלכלן הראשי. BDO זה פירמת רואת החשבון אחת הגדולות בעולם, לצד ארנסט יאנג, נכון?
אנחנו אחת מארבע הפירמות הגדולות בעולם.
לא, לא, לא,
ירדנו, היינו שלוש, לא, ירד, כאילו אני עושה משהו.
אבל בארץ אנחנו בין השתיים המובילות.
אה, כן?
בעולם הייעוץ, בעולם הייעוץ הכלכלי, בעולם הייעוץ הפיננסי, בוודאי.
יאללה, יפה.
כן, אז הם עושים הרבה מאוד דברים, ולכן עכשיו הזמנו אותו בשביל בעצם לדבר על כל ההשלכות הכלכליות, מה הולך לקרות פה אחרי המלחמה, איך זה הולך להשפיע עלינו, קורים הרבה מאוד דברים, ויש את העצב והצער והכל, אז אלן חן.
ערב טוב.
ערב טוב. טוב, אז השאלה הכי גדולה בעצם, זה איך זה הולך להשפיע עלינו, כל המלחמה הזאת מבחינה כלכלית, מה הולך לקרות פה?
אז באמת צריך להבין שיש פה, מעבר למחירים האחרים של המלחמה, גם מחיר כלכלי מאוד מאוד משמעותי. וכשאנחנו מדברים, זורקים את המספר הזה, עלות המלחמה כ-200 מיליארד שקלים. מה זה, שנתרגם את המספר הזה, 200 מיליארד שקלים, זה בעצם אומר שכל אחד, כל משפחה, כל משק בית, צריך לשלם 65 אלף שקל כדי לממן את המלחמה הזאת. תגיד לי, מאיפה אני עכשיו אביא 65 אלף שקל? גם ככה אני בקושי גומר את החודש, והריבית עלתה והמשכנתה התייקרה, אבל זאת המציאות, המלחמה הזאת היא בעצם המשמעות שלה 65 אלף שקל בממוצע לכל משפחה.
לא, אבל יש משפחות שיביאו יותר ויש כאלה שיביאו פחות.
אז עכשיו מאיפה נביא את זה? אחד, זה בעצם, אתה אומר, נביא את זה כי אין ברירה, ותכף נדבר על זה, יצטרכו לעלות מיסים. אין ברירה, אנחנו רואים את התקציב ועלת מיסים באה ואומרת שכל אחד מאיתנו בעצם צריך להוציא כסף מהכיס ולשלם יותר מיסים למדינה כדי לממן את המלחמה הזה. חלק בעצם יהיה קיצוץ בהוצאות הממשלה. בקיצוץ בהוצאות הממשלה, הממשלה גם נותנת לנו שירותים, אז המשמעות היא שהשירותים שאנחנו כאזרחים נקבל יהיו שירותים פחות טובים.
כן, אבל חלק מהתקציב הזה יגיע מכל מיני משרדי ממשלה שעשו לצרכים. כמובן, אנחנו לא פה לדבר על פוליטיקה ולא כלום, אבל כאילו גם הרבה מכל מיני משרדים סתמיים כאלה, משרדי הסברה.
אבל זה באמת השאלה, זה באמת הנעלם הגדול, או השאלה, עד כמה המדינה באמת תאמץ עכשיו תקציב שמאפשר לממן את המלחמה הזאת בצורה שלא פוגעת בנו מהאזרחים, שלא פוגעת בצמיחה. ואתה צודק שיש שומנים בתקציב הממשלה, יש את הכספים שקוראים לקואליציוני, אבל גם במקומות אחרים, שאתה אומר, אם יקצצו באותם מקומות שהם לא מחוללי צמיחה, אנחנו נזק פחות. החשש הוא שמקצצים במקומות שהם מחוללי צמיחה. מדברים עכשיו על קיצוץ ענק בתקציב החינוך. מה בסופו של תקציב החינוך? זה אנחנו, זה הילדים שלנו, אם יהיה פחות תקציב לחינוך, אנחנו ניפגע לאורך זמן, כי בעצם מערכת החינוך היא זאת שאמורה להכשיר את הדור הבא. אז בעצם הדבר השני זה בעצם קיצוץ בשירותי הממשלה, וגם זה לא יספיק, אז כנראה גם נצטרך להגדיל את החוב. הממשלה בעצם תיקח עוד הלוואות. מה זה הממשלה? אז אנחנו לוקחים את ההלוואות.
מי לוקחים?
אז בעצם ההלוואות האלה, חלקם יגויסו בשוק המקומי, חלקם יגויסו בסופו של דבר, שוב, זה כספי הפנסיה שלנו, בסדר? כספי הפנסיה שלנו, יופנו לממן את החוב הלאומי, אבל בסופו של דבר, הם צוברים ריבית, ואת הריבית הזאת, מי ישלם? אנחנו אזרחים, ולא רק זה, המדינה גם מגייסת חוב בחוץ לארץ, וחלק בעצם מההשפעה של המלחמה היא שהמחיר פרמיית הסיכון, הסיכון של ישראל נהיה יותר גבוה, עוד לפני שהורידו לנו את הדירוג, אבל כבר היום ישראל משלמת כמעט אחוז יותר על החוב שלה, שהיא עושה, לוקחת הלוואות בעולם, וגם את המחיר הזה בסוף אנחנו נשלמים, לא חשוב, נשאיר את זה לשנים הבאות, אנחנו דוחים את הבעיה אבל לא פותרים אותה. ולכן בעצם יש פה השפעה כלכלית שהיא מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, אם אתה רוצה לשים את זה רגע בפרופורציה, אתה אומר, אוקיי, תראה, גם הקורונה עלתה סכום דומה. העלות התקציבית של משבר הקורונה, גם היא הגיעה סדר גודל של קרוב לבין 150 ל-200 מיליארד שקל. ותראה, תגיד איזה יופי יצאנו מזה. יצאנו, נכון, היה שנה או שנה וחצי קשה, אבל חזרנו אחר כך לצמיחה, והמשק צמח, וההשקעות, והנדלן פרח, והבורסה פרחה, והלכנו לצמיחה. בעצם אבל כנראה לצערנו אנחנו מבינים שבניגוד לקורונה, שאתה אומר וואלה, יום אחד מצאו חיסון, מצאנו חיסון ואמרנו וואו, נושמים לרווחה וחוזרים חזרה לעולם, אנחנו עדיין לא יודעים ביום שאחרי המלחמה, בצד הכלכלי וגם לא בצד הביטחוני, שבדיוק מצאנו את החיסון, או שאנחנו יודעים להגיד שאנחנו צפויים למצוא את החיסון, ולכן בעצם אנחנו אומרים, תראה, נצא מהמלחמה הזאת, ננצח ונצא, אבל נצא לעולם שבהם תקציב הביטחון הולך להיות הרבה יותר גבוה, לא רק לתקופת המלחמה, לאורך זמן. ואז שוב, אתה אומר, אוקיי, אם תקציב המלחמה יותר גבוה, מי יממן את זה? צריך לקצץ בתקציבים, ולכן אנחנו בהחלט הולכים לתקופה כלכלית מאוד מאוד מאתגרת, והשאלה עד כמה היא מאתגרת תלויה במידה רבה באמת איך הממשלה גם תתנהג בהיבט הזה.
אוקיי. תגיד, יש לי שאלה. בשפה הכי פשוטה שיש, בסדר? אנחנו שומעים על כל פעם מצב הכלכלה, טוב, לא טוב, הורידו את הדירוג, כן הורידו את הדירוג, וכל מיני כאלה, שהאמת לא מדבר לאף אחד מהאנשים פה, אף אחד לא משנה את חייו עם פיץ' או אלה את הדירוג, A פלוס, A מינוס, או כל מיני כאלה, או עם מה שאתה אומר עכשיו, יאללה, יקחו הלוואה, לא יקחו הלוואה והכל, לבין המצב הכלכלי של האנשים פה. שזה מה שמעניין אותה, מצידם שהמדינה תהיה חייבת מאות מיליארדים והורידו את הדירוג גם לזה. זה אין, כאילו איך הדבר הזה משפיע על האנשים? כי בסופו של דבר, אנשים טסים לחול, עכשיו לא, אבל לא בגלל מצב כלכלי, אבל אנשים טסים לחול, אנשים מחליפים חוניות, אנשים פה, לבת שלי בתשע, יש לה כבר פלאפון אייפון שהיא משדרגת אותו, כאילו אנשים פה נראה, עשירים.
תראה, שאנחנו מדברים, ואתה צודק, צריך להבין מה המשמעות של זה, אבל עכשיו מדברים על כך, בעצם כל התחזיות ששנה הבאה, מדברים תמיד על הצמיחה של התוצר, ששנה הבאה התוצר יצמח בשיעור נמוך, 1.5%. מה המשמעות? התוצר לנפש יורד. זה אומר שכל אחד מאיתנו ירוויח פחות. אנחנו מייצרים פחות, אנחנו נרוויח פחות. אנחנו נראה שחיקה בעצם בהכנסה. זה השפעה אחת. ההשפעה השנייה היא בצד של הריבית. אתה אומר לי, הרדת דירוג, אני לא מרגיש, אני ארגיש את זה. בטח שאתה מרגיש את זה. כי כשמורידים את הדירוג, המשמעות היא שהריבית עולה.
אבל הריבית עולה בכל העולם.
מה? לא, אנחנו רואים תחילה של מגמת א' בכל העולם.
אבל גם פה ירדה הריבית.
נכון, התחילה לרדת פעימה אחת של ירידת, הורדת הריבית, והשאלה בעצם...
בניגוד לעולם.
מה?
בניגוד לעולם.
הקדמנו קצת את העולם, אבל לא בטוב, ברע. למה? כי למה העלו את הריבית? העלו את הריבית כי אמרו, אנחנו צריכים לקרר את המשק, אנחנו נסנן את הביקושים.
נכון.
לצערנו, מה שקרה בשביעי באוקטובר, המשק שלנו, הכלכלה, כל כך התקררה, שאמר, נגיד בצדק, אנחנו כבר בכלל לא בתנאים שצריך לצנן את המשק, הבעיה שלנו כרגע הפוכה, העסקאות, הביקושים יורדים, אנחנו לא צורכים, אנחנו לא קונים, אנחנו לא משקיעים, ובעצם המצב הוא הפוך, יש לנו, בוא רגע נראה את המחיר הכלכלי של אוכלוסיות, יש לנו היום מצב שבו יש לנו, קודם כל 350 אלף איש שיצאו למילואים, שחודשיים שלושה היו משפחות, שבעצם המפרנס שלהם היה מחוץ לתמונה, קיבל תגמולים, לא קיבל תגמולים, העסק שלו נפגע, עצמאים נפגעו, יש פה אנשים שבאמת משלמים את המחיר קשה. יש 120 אלף משפחות מפונים בצפון ובדרום, שעזבו את הבית שלהם, שעזבו את מקום העבודה שלהם, בוודאי שהמצב הכלכלי שלהם הוא רע. כן. עכשיו זה מתגלגל, כי אם להם רע, אז הם קונים פחות, ואז אם אתה העסק שמוכר, פתאום הביקושים יורדים. זאת אומרת, זה משפיע, יש פה בעצם מהלך שכל הכלכלה לחצה על ברקס בשביל אוקטובר, והיא בעצם יורדת כלפי מטה. עכשיו השאלה, כמה היא תרד כלפי מטה? אם היא יורדת כלפי מטה ומתרסקת, או שיהיה בעצם יכולת להחזיר אותה לתוואי של צמיחה?
שזה מה שהיה בקורונה? היא עלתה לתוואי של צמיחה?
בקורונה היא טסה, כלומר היא נעצרה, לחצנו, היה סגר, סגרו אותנו בבית, הכלכלה נעצרה, אבל עברה חצי שנה, עברה שנה, חיסונים, ובבת אחת חזרנו לטוס.
אז אולי גם פה נטוס.
יכול להיות שנטוס, השאלה אם יהיה לנו כסף לשלם על הטיסות, אבל כנראה שהתיירים לא כל כך מהר יחסרו לארץ, נכון? בניגוד לאחרי הקורונה, וכנראה שתכף נדבר על מה שקורה, ענפים שממש נפגעים, כי חלק מההשפעה שלנו זה שיש פה כמה ענפים במשק שממש נמצאים בבעיה. אז התיירות זה הראשון שנפגע. תיירות, באמת, ענף התיירות הוא בפגיעה, ואם תחשוב רגע על תושבי העיר אילת, כלכלת העיר אילת, אילת, מאיפה הנהג מונית באילת מרוויח את הכסף שלו? או שהוא מסיע אנשים, את התיירים למלונות, או שבעצם הכלכלה מושפעת מהנמל. עכשיו אילת, הנמל מושבת בגלל החוטים, התיירות בקנטים בגלל בגלל המצב הביטחוני. אילת היא עיר שבעצם נמצאת במשבר כלכלי קשה, אבל זה רק דוגמה. תראה עוד חקלאים. ענף החקלאות, גם כן חווה פגיעה אדירה. כן. קודם כל, שליש משטחי החקלאות בישראל נמצאים או בעוטף עזה, או בגבול הצפון. הם בכלל לא יכולים להגיע לשדות. אלה שכבר מצליחים להגיע לשדות, אומרים, אין לי פועלים, כי הפועלים היו או תאילנדים, או פלסטינים שהגיעו לעבודה, לא אלה מגיעים ולא אלה מגיעים, אז גם כשהוא מצליח להגיע לשדה, הוא לא יכול לקטוף, הוא לא יכול לקטוף. מה המשמעות? מחירי הפירות והירקות עולים. מחירי הפירות והירקות ועולים, אתה משלם יותר. כולנו משלמים יותר. אז יש פה בעצם מעגל שלם שבעצם יוצר פגיעה כלכלית, והענף השלישי שאני חושב שהוא בפגיעה מאוד קשה, זה ענף הנדלן. כי גם הענף הזה בעצם מסתמך במידה רבה על פועלים זרים, ועל עובדים פלסטינים, ובעצם כאשר העובדים האלה לא מגיעים לעבודה, אז עצרו, יש עצירה מאוד מאוד חזקה בפעילות הבנייה, אז אומרים, אוקיי, מחירי הנדלן קצת התחילו לרדת, אבל הם לא ירדו בטוב, הם ירדו ברע, כי בעצם המצב הוא שאתה אומר, אני במצב שבו אין לי יכולת היום, יש לי חשש לדאגות לעתיד הכלכלי שלי, אני לא קונה, סטודנטים גם חזרו הביתה, בעצם כל הענף הזה בעצם לחץ על ברקס. לחץ על ברקס, אבל בצד השני אנחנו גם לא בונים. זאת אומרת, מה יקרה שנצא מהמשבר בחיסון, אותו חיסון שהלוואי ויגיע? אנחנו נחזור, ואנשים יחזרו לצרוך, אבל בעצם אם היום לא התחלנו התחלות בנייה ועצרנו פרויקטים, זה אומר שבעוד שנתיים או שלוש שנים הדירות האלה לא ייבנו, אז יהיה מחסור. אז בעצם אנחנו נמצאים בכל...
והמחירים יעלו.
ואז בעולם של מחסור יש פה בעצם מלכוד, כי אתה אומר, מצד אחד כוח הקנייה שלנו כאזרחים יורד, כי המצב הכלכלי לא טוב, אנחנו מרוויחים פחות, קשה לנו לקנות, אבל מצד שני יש מחסור, יש באמת חשש לכך שהמחירים יעלו, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה שבעצם, אם לא נטפל בה, אנחנו יכולים להידרדר למשבר כלכלי.
אם אני מסתכל נניח 20 שנים אחורה, זה כאילו עדיין פלוס מינוס שאלה נורא דומה למה ששאלתי, אבל אולי נבוא לזה בכיוון אחר. נניח אני מסתכל על 20 שנים האחרונות, אני אומר לעצמי, מה השתנה לאנשים ב-20 שנים האחרונות? להפך, הם נהיו יותר עשירים, יש להם יותר, הכל. היה קורונה, נכון, לא, הם רואים את זה בתור אי אפשר היה לצאת, כי המקומות היו סגורים, לא לאנשים היה כסף או לא היה כסף. אנשים פה חיים, קונים נדלן, תשמע, אנחנו מלווים משקיעים, מגיעים אליי אנשים בני 21, בן כמה אתה?
54.
יופי, אז אני בן 52 עוד מעט תהיה, ואנחנו בני אותו גיל. בגיל שלנו אנשים היו קונים דירות בגילה 10 ו-11 ו-2, ממש לא, היו אולי קונים בגילה 10 ו-4, 15 ו-6, הם מתחתנים. ועכשיו הם קונים דירות, הם בזבזים, הם טסים לחול, הכל טוב. מבחינתם יש מלחמה, אז בגלל המלחמה לא טסים, לא בגלל הכסף, וכאילו הכל בסדר גמור.
כן, אני חושב שאתה אומר 20 שנה אחורה, אז אנחנו בגילנו עוד זוכרים את המשבר של 2001-2002. אינתיפאדה השנייה, התפוצצות של בועת ההייטק, ה.com, והיה פה משבר כלכלי, והיו פה יזמי נדלן שפשטו את הרגל.
ואיך זה השליך על האנשים?
ודאי שזה השליך. איך? ירידה בהכנסות, ירידה, מיתון, היה בעצם מצב של האטה כלכלית.
כן.
עכשיו, זה נכון שאנחנו נמצאים הרבה מאוד זמן בתקופה שבעצם אנחנו כבר שכחנו, בעצם החשש של, אין לנו חשש תעסוקתי, כי אנחנו בתעסוקה מלאה, והסביבת הריבית הייתה נמוכה כל כך הרבה שנים שיש פה אנשים שבכלל שכחו מה זה לשלם ריבית, וסביבת האינפלציה הייתה נמוכה, היינו בעצם בסביבה כלכלית מאוד נוחה. אבל כשאנחנו מסתכלים קדימה, ואנחנו בעצם בחשש שבו הכלכלה הישראלית עלולה, אם לא נתנהג נכון, ואני מסייג טעים, כי אני לא חושב שזה משבר שאי אפשר להימנע ממנו, אבל הוא לא יקרה בטייס, ההתאוששות פה הכלכלית לא תקרה בטייס אוטומטי, ובעצם צריך פה לנווט את הספינה הכלכלית הזאת בצורה שתמנע את המשבר. ולצערנו, אתה יודע, אנחנו עכשיו ערב אישור תקציב, אנחנו לא רואים תקציב מחולל צמיחה. אנחנו לא רואים תקציב שבא ואומר, אני מתמודד עם בעיות היסוד האלה ודוחף את המשק קדימה, ואם לא נעשה את זה, נמצא איתנו במצב שבו פתאום יוקר המחיה מכביד עלינו, והמחירים יותר יקרים, וההכנסה יורדת או נשחקת, וכל האירועים האלה עלולים לפגוע, בסוף זה מתגלגל לכוח הקנייה, זה מתגלגל לשוק הנדלן, זה מתגלגל להשקעות, זה מתגלגל להכל.
אוקיי. בוא נדבר רגע על מיסים. בסדר, זה הפורטה שלך, נכון? מיסים?
אני כלכלן, אני עוסק במדיניות ממשלתית, עוסק גם במדיניות מיסים.
נדבר רגע בהכי פשוט שיש, נניח עכשיו עצמאי מרוויח, לא יודע מה, 100,000 שקל בשנה, לא, ניקח סכום יותר גבוה, אבל שיהיה עגול, לא יודע מה, נניח איקס כסף בשנה, בחודש. מה המיסים שיורדים שבסופו של דבר נשאר הנטו, שבעקבות מה שאתה אומר, הרי עכשיו הוא ישלם יותר, נכון? בגלל המצב.
אז בוא נראה, בוא נראה בעצם על איזה מיסים מדברים כן. עכשיו בעצם להעלות אותם. מדברים, קודם כל, על עלייה, יש דיבורים...
סיגריות שמעתי היום.
נכון.
שקל 30 יותר.
נכון, מדברים על עלייה בעצם, יש חלק אחד של מיסים שאתה בא ואומר, רוצים למסות את אותם מוצרים שאתה בא ואומר, יש גם איזושהי תועלת כלכלית בכך שנפחית את הצריכה שלהם. אז מדברים על מיסים על הסיגריות, ומדברים על מיסים על זיהום, מס פחמן, זה אותם דברים שאתה בא ואומר, תוכניות שהאוצר שיפגעו לנו בכיס, אבל אתה אומר, מנגד, אולי יעודדו אותנו לצרוך קצת יותר בריא, או יותר חכם, כן. או יותר... אבל מצד שני, יש דיבורים על העלאת, לא השנה בשנה הבאה, על העלאת המע"מ, שייתכן ולא יהיה ברירה, ונצטרך להעלות את המע"מ, אם מעלים את המע"מ באחוז, זה אוטומטית מורידים לך מכל מה שאתה קונה, מייקרים לך אותו. מדברים על מס נסועה לרכב חשמלי, שמייקר בעצם את הנסיעה. ולכן יש פה בעצם תהליך כולל שבעצם בסופו של דבר, העלאת המיסים מתגלגלת לכיס שלנו. אין פה, זה לא מישהו כן. אחר משלם, זה אנחנו משלם.
תגיד, אנחנו כאילו המדינה בין הכי ממוסות שיש בעולם, לא? מבחינת מיסוי ישירים ועקיפים.
נטל המס זה נקרא.
כן, כאילו, מס פה הוא מטורף. בין אם... מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, לבין כל המיסים העקיפים של הארנונה, הדלק וכל אלה, לא?
אחת מהבעיות של המדינה שלנו, שבעצם יש ברמת אי שוויון יחסית גבוהה, שוויון בהכנסות. וזה משפיע על המס, כי בעצם אם אתה מסתכל על אוכלוסיית העובדים, חצי מהעובדים בישראל כמעט, או 40% לא מגיעים לתקרת המס. הם לא משלמים מס הכנסה, כי הם מתחת. ואז המשמעות היא שעל החצי הנוסף, בעצם יש נטל מס מאוד מאוד גבוה. ולכן חלק מהאתגר, אתה אומר, אוקיי, איך אנחנו מייצרים, מצמצמים את הפערים האלה, כדי שיהיה יותר שוויון בחלוקת הנטל, שכולם יתחלקו בנטל. שוויון בחלוקת הנטל זה לא רק בשירות בצבא, זה גם השוויון בחלוקת הנטל הכלכלי. איך מייצרים, שוב, מערכת חינוך, חבר, שמשלבת את כולם, איך מגדילים את ההשתלבות בכוח העבודה של החרדים ושל הערבים, כדי שגם הם, האוכלוסיות האלה,
יהיו יצרניות
ויתחלקו איתנו בנטל שהוא עכשיו הולך וגדל, כי אנחנו צריכים לממן על הגב שלנו, מעבר למחיר הנורא בחיי האדם ובפצועים של המלחמה, אנחנו גם אחרי המלחמה מדברים על עוד 25 מיליארד שקל גידול בתקציב הביטחון, זה נופל על כתפיהם של משלמי המיסים. אז ככל שנצליח להרחיב את המעגל הזה ולהקטין, בעצם לייצר כלכלה משלבת, שמשלבת עוד אוכלוסיות בכוח העבודה, שייצרו יותר, אבל גם ישלמו יותר מיסים, אז הנטל הזה יכול להתחלק. אם לא, נשאר במצב שבו אנחנו ממשיכים להגדיל את נטל המס. אני לא התכוונתי לבוא ככה ולבאס, אבל...
אוקיי, רגע, עכשיו...
אתה לא מבאס, זו האמת.
עכשיו, אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום עכשיו. דיברת על שוק הנדלן. בעצם, יש לנו בעיה של פועלים, יש פחות פועלים, יש פחות התחלות בנייה. מה חושבים על שוק הנדלן?
יש פחות קונים.
יש פחות קונים מצד שני. למה הממשלה לא מוטרדת, כאילו, נכון שיש מלחמה, בסדר, התעסקתם במלחמה, למה אין חלוקת קשב גם לשוק הנדלן? וגם האם אתה חושב גם שהמחירים פה הולכים לעלות בגלל כל הבעיית היצע הזאת?
כן, צריך להבין, אתה אומר יש פחות קונים, אבל יש פחות קונים זו תופעה זמנית. כי בסוף, בסוף, אין מה לעשות.
זה כמו בקורונה.
הילדים האלה כבר נולדו, אותם ילדים שנולדו לפני 20 שנה, הם כבר נולדו. עכשיו הם רוצים לעזוב את הבית ולהקים משפחה. הם כבר נולדו, הם כבר כאן. אז הם גומרים צבא, השתחררו מהצבא, חלק השתחררו מהצבא, ישר גייסו את המילואים, אבל בסוף, 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 הם מקימים משק בית, והם ירצו לקנות, הם ירצו לגור איפשהו, לא חשוב לקנות, לזכור, זה לא משנה, צריך לייצר עוד התחלות בנייה. ולכן בעצם, הירידה בביקוש עכשיו היא אשליה. כי בעצם מה קרה? כולם עכשיו התכנסנו בתוך עצמנו, ונכון, עכשיו שנה אחת לא, אז הסטודנטים חזרו הביתה, והחיילים לא עזבו את הבית, אבל תעבור עוד שנה, עוד שנתיים, הם יוצאים מהבית, הם רוצים לקנות דירה, הם רוצים להקים משפחה, ואם אנחנו לא נבנה להם את הדירות, איפה אתם רוצים שהם יגורו? אין לנו עודפים, אין לנו מלאים עודפים של דירות, ואנחנו מדינה שכל שנה עוד 60,000 משפחות מתווספות. 60,000 ועוד 60,000 ועוד 60,000, אז אתה מבין שבעצם אם יוצרים עכשיו פיגור בהתחלות הבנייה, אנחנו יוצאים משבר, אנחנו יוצאים בעצם, יוצרים את הבעיה, ואתה צודק שבעצם זה לא נמצא היום, לצערי כמו עוד היבטים כלכליים אחרים, לא מספיק חושבים על היום שאחרי, כי בעצם מה שהמדינה הייתה צריכה לבוא ולהגיד היום, איך אני מסירה את החסמים, איך אני מגדילה את אפשרות הבנייה, איך אני בעצם יוצרת מצב שבו אני מונעת את המשבר הבא, ואנחנו לא רואים שוב, לא ראינו את התמודדות אמיתית עם המשבר הזה של הנדלן כבר הרבה מאוד שנים, אבל עכשיו הוא נהיה חריף יותר, כי לפחות קודם, לפחות בצד ההיצע, הקבלנים רצו לבנות. היה להם בעיה איך בעצם להפשיר את הקרקעות. היום גם כשהוא רוצה לבנות, הוא אומר, אין לי איך לבנות, כי אין לי ידיים עובדות ואין לי עובדים.
תראה, אני יודע את ההתחלה, אני לא יודע מה את הסוף, אבל את הסוף בטח אתה יודע, ואז אתה תשלים. איך שאני רואה את זה, יש משבר בנדלן, חסר עוד דירות. זה אומר שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, אנשים יחזרו לקנות בבום, מחירי הנדלן יטוסו, פה אני כבר לא בטוח שזה נכון, רגע, עוד שלב, המדינה תעשה אחלה כסף מהדבר הזה, ואולי זה יכניס לה מספיק כסף, שלא תצטרך לקחת את ה-65,000 שקלים האלה מכל משפחה בצורה אחרת.
לא, אבל בעצם מה שאתה בא ואומר, אני יוצר פה משבר חברתי נוראי.
אני לא יוצר, המשבר כבר נוצר. כן, כמו שאמרת מקודם, כן, האלה לפני 20 שנה נולדו.
נכון, אבל אם אני בא ואומר, אם אני אותו, תחשוב על אותו חייל משוחרר, שנתן את נשמתו ואת כולו במלחמה, ויצא סוף סוף מהמשבר הזה, ויש לו עבודה ראשונה, והשכר שלו יותר נמוך, כי הכלכלה בעתה. ועכשיו הוא בא ואומר, אני רוצה לקנות דירה, והמדינה אומרת לו, תשמע, לא מספיק שנלחמת, ולא מספיק שהחברים שלך נפלו, ולא מספיק שהם נפצעו, עכשיו אתה גם לא יכול להרשות עצמך לקנות דירה, כי אנחנו בזמן המלחמה לא פתרנו את הבעיה, ועכשיו תשלם יותר.
אבל תשמע, זה מה שקורה פה עשרות שנים. מה זה חדש? זה לא מהתקופה האחרונה.
נכון.
אם פעם היית עובד לקנות דירה 8 שנים, היום זה 18 שנה, עם מלחמה, בלי מלחמה, עם מבצעים, בלי מבצעים, קורונה, לא קורונה, זה המצב. אז כאילו אותו דבר יש.
ב-2011-12 המחאה החברתית, נכון, מחאת האוהלים, האוהלים, בוא נזכור את האוהלים, נכון? בא דור ואמר, אני לא מוכן להמשיך.
והעם דורש
את זה חברתית, נכון? ואז הלך לדיוטי פרי.
נכון, עכשיו אני לא... עכשיו בוא נשאל את עצמנו.
הייתי פעם אחת בהפגנה הזאת, תקשיב, היינו בזה ליד הקריה, אחר כך כולם היו בדיקסי. אכלו כנף. מצלמים עם פלאפונים את המחאה, כי קשה להם ביקר, נו.
נכון, כי בעצם מה שאתה בא ואומר, זה היה מלווה בצמיחה כלכלית. אבל עכשיו אנחנו נמצאים במצב שבו, אתה אומר, אני חושש שאנחנו נראה את הסערה המושלמת, כי אתה אומר, יש לי גם עליית מחירי נדלן, וגם העתה כלכלית. ואז בעצם המחאה שיכולה לצאת, והתסכול, אני חושב שנכון יהיה, כל ממשלה, לא משנה איזה, תבוא ותגיד, אני חושב שזה גם החובה המוסרית שלנו, לאותו דור עכשיו של חיילים שנמצאים ולוחמים ומשלמים מחיר, להגיד להם, תראו, כשתצאו מכאן, לא מספיק שנותן לו עכשיו עוד, אתה יודע, עוד 20% דמי כיס שתרגיש נוח. בסוף אני צריך להגיד שצריך לתת לו את הרגשה שיש לו פה עתיד במדינה הזאת, וחלק מהעתיד במדינה הזאת, שיהיה לו איפה לגור, ויהיה לו את הביטחון, גם התעסוקתי וגם את הביטחון איפה לגור, ולכן אני חושב ש... יהיו חייבים להתמודד עם הבעיה הזאת, ומי שלא יתמודד איתה ישלם מחיר משמעותי.
ומה עם האבטלה?
אז תראה, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה...
כמה האבטלה לפני המלחמה וכמה היום?
רמת האבטלה היא אפסית, הייתה אפסית, נכון.
4%?
נכון, אבל אנחנו כן רואים, בעצם אנחנו עשינו עכשיו את הטריק של הקורונה, של החלטים.
כן.
שבעצם בא ואמר, בוא נעשה מובטלים שהם לא באמת מובטלים, אבל יש היום סדר גודל מתחילת המלחמה של 150,000 איש, אפקטיבית יצאו ממעגל התעסוקה. הם בעצם נמצאים במסלולים כאלה או אחרים של חל"ת. ומה זה חל"ת? בעצם המעסיק שם אותך על פארקינג ואומר, תראה, בוא נראה, שדרך אגב מצבם הכלכלי, כרגע ביום יום הוא אומר,
גם הוא לא טוב.
הוא גם לא טוב, כי הוא איבד, הכנסות. הוא גם איבד, אתה יודע, זה לא רק איבוד הכנסות, זה גם תחושת הערך של התשאלה, אבל האנשים האלה נמצאים על פארקינג, בעצם מה אמר לו מעסיק, תראה, אני לא יודע אם יש לי עבודה בשבילך או לא, בוא תשב בבית, קבל כסף מהמדינה, ונראה עוד חודש, חודשיים, בתקווה שעוד חודש, חודשיים, שלושה העניינים ישתפרו. אבל מה יקרה אם הם לא ישתפרו? האנשים האלה בעצם כנראה
חלקם יהפכו להיות מובטלים.
יהפכו להיות מובטלים. וזה עוד אנחנו נמצאים במצב שבו אני אומר לך, תראה, שבו לכאורה אתה אומר, תראה, וואי, אם יש לי 300 אלף איש במילואים, אז היה אמור להיות, ואין לי עובדים בחקלאות, ואין לי עובדים בבנייה, ואין לי עובדים זרים, היית מצפה שבעצם כל עובד פנוי ישתק, כי אתה אומר, וואלה, אני צריך להחליף את המילואים, אני יכול להחליף את הפועל שלא נמצא. אז בעצם יש פה מאחורי הקלעים בעיה כנראה יותר גדולה בתעסוקה ממה שאנחנו רואים מאותם 150 אלף, כי בעצם יש ענפים שלמים שלחצו על, לחצנו על הברקס כלכלית, לחצנו על הברקס, אנחנו כן, אם בכל זאת להסתכל על הצד הוורוד או היותר אופטימי, בחודש, חודשיים הראשונים של אחרי המלחמה, ראינו ירידה בפעילות בכרטיסי אשראי, זה כאילו המדד הכי טוב לראות כמה, 20% ירידה בפעילות, זה המון, 20% ירידה.
שזה מטורף, כאילו, כאילו אנשים חותכים בבשר החיים ממש.
נכון, 20% אומר לא קונים, לא קונים.
פחות אוכל. דווקא אוכל זינק, נכון.
אוכל כנראה חלו.
אבל בגדים אמרו, חתכו,
אבל לא קנינו בגדים.
משתמש בבגדים שיש בבית.
לא קנינו בגדים, ולא קנינו מוצרי צריכה, וחנויות פתאום קטינו שעות פתיחה, כי אמרו, מה יש לי לפתוח?
נכון,
ממש. אני חיפשתי ציוד למילואימניקים, וראיתי אפילו ריקושת, צמצמו, חיפשתי ציודים בשביל לתת להם, לתרום להם. היה סגור, אמרתי ריקושת, תגידו, מה אתם סוגרים? אתם לא נורמליים.
נכון, וקניונים סגרו, וחנויות סגרו. שוב, אז הוא סוגר, מה זה אומר שהוא סוגר? אז זאת אומרת, אם היה לו ארבעה עובדים...
שיש פחות עבודה.
כן, אבל אם היה לו ארבעה עובדים, זה אומר שאחד מהעובדים שלו הוציא לחלט, נכון? הוא הוציא את העובד לחלט, העובד יצא לחלט, הוא אומר, וואלה, אני עכשיו לא יודע מה עם העבודה שלי, אז הוא גם קונה פחות, ונוצר פה איזה מעגל שבעצם מזין את עצמו. אז שוב, הצד החיובי שאנחנו כן רואים בחודש האחרון, בעצם השינוי מגמה התחיל סביב הפסקת האש של חילופי, של החזרת השבועים הראשונה, ראינו טיפה התאוששות, אנחנו בעולמות כרטיסי אשראי כבר חזרנו לרמה של טרום המלחמה. זה בעצם איזה אינדיקציה ראשונה שבעצם...
לפחות זה אומר שהצריכה הפרטית...
הצריכה הפרטית מתאוששת, חוזרים ככה לרמות.
זה סימן חיובי.
זה סימן חיובי. שוב, צריך לקחת את הסימן החיובי הזה וללבות אותו במדיניות מעודדת צמיחה, ויש לנו בהחלט סיכוי, אני חושב, במדיניות נכונה, לבוא ולהגיד, אנחנו יוצאים מהמשבר הזה להתאוששות. אבל זה לא יבוא
לבד. אולי יורידו את הריבית עוד קצת ועוד קצת, גם בפעימות הבאות.
אני חושב שהיה צריך, אני חושבתי כבר בחודש אוקטובר, ממש שבועיים, שלושה אחרי המלחמה, אני חשבתי, גם כתבתי על זה מאמר שהתפרסם בעיתון, שם נגיד היה צריך להוריד את הריבית בצורה חדה. כי בעצם היה צריך להבין שהמציאות היא כזאת, שבעצם כל הסיבות שהיו להעלאת הריבית לקרר את המשק, בכלל לא רלוונטיות, אנחנו בעולם כלכלי אחר, אם יש לך 20% ירידה בעסקאות בכרטיסי אשראי, ואף אחד לא קונה, מה אתה רוצה לקרר את המשק? אתה צריך לחמם את המשק ולא לקרר אותו, והיה צריך ללכת לצד הרבה יותר חד של הורדת ריבית, כנראה איך חשש בעצם מהנושא של השער חליפין, שגם אני חושב שהוא, ובדיעבד התברר שהוא לא חשש אמיתי. אז אני חושב שכן, הבנק ישראל צריך להוריד עכשיו את הריבית, כי הריבית לא מתאימה בשום צורה לתנאי המשק הנוכחים. עכשיו תגיד לי, מה, הוא לא מבין את זה, למה הוא לא אומר את הריבית? הוא אומר, אוקיי, והוא גם אמר את זה. כדי שאני אוכל להמשיך להוריד את הריבית, אני צריך לראות שמצד השני, הממשלה אחראית, מקבלת בעצם מדיניות תקציב עצמאי. אחראי, כי אם יש תקציב אחראי שלא מדפיס כסף ולא יוצר פה לחצים אינפלציונים, אלא מנהל את הגירעון הזה בצורה אחראית, ככל שהמדינה יודעת לעשות את זה, אז בעצם הנגיד יכול להוריד את הריבית. מה שבאמת היה צריך לעשות זה עסקת חבילה במשק. היה צריך לעשות עסקת חבילה של משרד האוצר, בעצם הממשלה, יחד עם בנק ישראל, ויחד עם ההסתדרות לצורך העניין, שבאים ואומרים, בואו נעשה עסקת חבילה. כל אחד נותן קצת, בסדר, העובדים נותנים קצת, מבטרים על הלאות שכר כדי לאפשר למשק להתאושש. הממשלה מוותרת, סוגרת משרדים מיותרים, מקצצת, בונה תקציב מעודד צמיחה, ובתנאים כאלה בנק ישראל יכול להוריד את הריבית, ואז בעצם אנחנו עושים ווין ווין ווין. לצערנו אנחנו, שוב, במציאות הפוליטית, במקום שאלה שבאה ואומר, בוא נראה כל אחד איך הוא נותן, אנחנו נמצאים קצת בסיטואציה שכל אחד אומר, בוא, איך אני אקח? אז אלה באים אומרים, אני רוצה לקחת לחינוך החרדי. אז זה אומר, טוב, אז אני אקח בשבילי, ואני אקח בשבילי, וכל אחד לוקח, וכשכל אחד בא ואומר, איך אני לוקח, ולא איך אני נותן, לא נגיע לפתרון הנכון. אבל אני חושב שאם יתעשתו ויגידו, הולכים עכשיו לעסקת חבילה, הריבית יכולה לרדת משמעותית ומהר, כי אין שום הצדקה כלכלית לרמות ריבית כאלה.
לאיזה רמות ריבית זה אמור להגיע?
תראה, אנחנו...
פעם היה פה 15%.
לא, נכון, א', נכון, והיינו בעולמות של, 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 אבל 15% נומינלי, זה היה גם בעולמות של אינפלציה הרבה יותר גדולה.
נכון. נכון?
ובעצם אני חושב ש, שגם ברמה העולמית וגם אצלנו, אנחנו מבינים שהאיום הזה של אינפלציה הוא מאחורינו. אנחנו כבר לא בסביבת אינפלציה, היינו ביציאה ממשבר הקורונה, יצאנו, חלק מהמחיר ששילמנו על כל הצמיחה המהירה, זה גם אינפלציה, כי נוצר ממש מחסור בשרשרות ההספקה. אנחנו לא שם, האינפלציה מדברים שנה קדימה על 2.4% בישראל, זה כבר חזרנו לאינפלציה נורמלית, זה כבר לא, ובוודאי, זה בכל העולם, ובוודאי בישראל, במצב שבו הכלכלה מצטמקת, אז אינפלציה זה לא, זה לא מה שמטריד אותנו, זה לא האיום היום על הכלכלה, האיום שלנו זה צמיחה וגירעון. ולכן אני חושב ששוב, אנחנו מדברים על כך שבוודאי אפשר להוריד עד סוף שנה, עד סוף 24, את הריבית בסדר גודל של אחוז נוסף. עכשיו השאלה, וגם בארצות הברית מדברים על הורדת ריבית, השאלה זה הקצב, האם הולכים בטיפין טיפין, או אפשר להאיץ את זה ולהעיר את המשק? אני חושב שבמדיניות שבעצם של תקציב אחראי, אפשר יהיה, בנק ישראל יוכל ללכת הרבה יותר מהר, ככל שהוא יראה תקציב שהוא יותר אחראי ויותר מעודד צמיחה, בנק ישראל יהיה לו יותר את היכולת להוריד את הריבית מהר, ולשם אנחנו צריכים לחתור, ואז להעיר את המשק, להעיר את שוק ההון, להעיר את שוק הנדלן, לאפשר עם כל הקשיים, אתה אומר, לפחות הריבית נמוכה, אז אני מעודד בעצם השקעות.
מה התסריט האופטימי שאתה רואה, והאם יש סיכוי שהוא יקרה?
תראה, אני חושב שאנחנו כולנו מבינים ששנת 2024 היא שנה קשה כלכלית. היא תהיה שנה קשה, אנחנו עדיין בשנה של מלחמה, ואנחנו בשנה, אבל אני חושב שכמו שבמלחמה יש יותר ויותר קולות שאומרים צריך לדבר גם על היום שאחרי. אז גם בכלכלה צריך לדבר על היום שאחרי, בכלכלה בעיקר צריך לדבר על היום שאחרי, כי 2020, כי במצב נכון, בתסריט אופטימי, 2025, כאילו השנה הבאה, יכול להיות ששנה של בום, של צמיחה, שבעצם יוצאים מהמקלטים, והריבית נמוכה, וחזרנו בעצם לפעילות נורמלית, והעצימות המלחמתית ירדה, ואז בעצם חוזרים לצמיחה, הצמיחה כזאת שמאפשרת על עצמנו לקחת על הגב שלנו את העובדה שאנחנו יודעים, כן, נטל הביטחון יהיה יותר גבוה, אבל קיצצנו במשרדים אחרים, וצמחנו קדימה, ואז יכולים להגיע, אני ראיתי גם הערכות שמדברות של בנק ישראל, שמדברות על 5% צמיחה ב-2025, שזה חזרה באמת לעולם אופטימי, אני לא חושב שזה בלתי נמנע, אני חושב שאפשר להגיע לשם, אבל זה דורש...
מה עם האמריקאים? אולי שהם יביאו לנו קצת כסף, סגור את המינוס.
הם עזרו ב10 מיליארד דולר של התקציב ביטחון.
כן, אז קודם כל האמריקאים...
זה טוב לנו שהם עוזרים לנו? כן ולא.
שוב, אני מסתכל מהזווית הכלכלית, בוודאי שזה טוב, כי זה מקטין לנו משמעותית את הנטל. תראה, גם שומרים על נטל הביטחון, צריך לשים את זה קצת בפרופורציה, כי אתה יודע, במלחמה הזאת, כולנו משווים את ה... כל הזמן משווים מהצד הביטחוני למלחמת יום כיפור. אז בואו נסתכל מהצד הכלכלי על מלחמת יום כיפור. נטל הביטחון היה לפני המלחמה, סדר גודל של 3%, סדר גודל של 3% מהתוצר. מדברים עכשיו בתרחיש של גידול בתקציב הביטחון, שיכול להגיע אפילו ל5% מהתוצר. במלחמת יום כיפור, נטל הביטחון הגיע ל30% מהתוצר. 30, שליש. אחד מכל, 30 יכולות מוצר, אני מדבר על הכל מתקציב הממשלה כמובן. אז בעצם היה מצב שבו המחיר, הכלכלה הייתה קטנה, אז חלק מהיתרון שלנו היום, אנחנו כלכלה גדולה, אנחנו משק גדול, אנחנו כלכלה חזקה, ואנחנו יכולים לשאת על עצמנו את המחיר הזה, אם נתנהג נכון, אנחנו לא ברמה הכלכלית, בכלל לא קרובים למה שהיה במלחמת יום הכיפורים, אבל יחד זה כמובן שככל שיש יותר סיוע אמריקאי, כל שקל שמגיע מהאמריקאים, זה שקל פחות שאנחנו צריכים לקחת על גבינו.
תגיד, בן אדם שמרוויח, עצמאי שמרוויח, נניח, 10,000 שקל, כמה נשאר נטו?
וואו, קודם כל, אתה יודע, זה נקודות זיכוי, זה תלוי, אם הוא כן...
נכון, בערך.
נניח שנשאר סדר גודל של 7,000,
7,500. מה? איך זה יכול להיות?
יש לו גם ביטוח לאומי לשלם, יש לו גם...
נו, רק ביטוח לאומי זה, כמה זה הביטוח לאומי?
ביטוח לאומי מגיע לסדר גודל של 10% מההכנסה, זה תלוי במדרגות המס, אבל אני חושב שזה הסדר גודל.
באמת?
כן, גם שכיר לא נשאר לו, זה כמעט אותו דבר, אולי עצמאי קצת יותר גבוה, אבל כמו שהוא אומר, יבטלו אולי נקודות זיכוי, יהיה לכולנו פחות ב... לכל אחד פחות בנטו, אבל מצד שני, אתה יודע, צריכים כל העניין של ההשקעות, אפשר לצמוח דרך השקעות, אז נניח מהמפה שאתה קורא אותה, מה אתה חושב שיכול לצמוח אולי, או יש לו יותר פוטנציאל ביום שאחרי המלחמה, לדעתך, כאילו בכלכלה הישראלית?
כן, אז קודם כל, תראה, אנחנו היום מבחינת, אם אתה מסתכל רגע על הבורסה הישראלית, אנחנו חזרנו היום פחות או יותר לרמת המחירים שהייתה תורם המלחמה. כאילו, אתה אומר, אז מה, לא קרה כלום בכלכלה, זה כאילו נראה קצת...
כן,
too good to be true. אז קודם כל צריך להבין שבתקופה הזאת, אם תסתכל מה קורה בבורסות האחרות בעולם, הם עלו בעשרה, פתחנו פער של בערך 10% לעומת ה...
פער שלילי, זאת אומרת, הבורסות בתל אביב צריכה...
בזמן שהם עלו ב10%, אנחנו, זאת אומרת, אם שמת שקל בישראל, ערב המלחמה, יש לך היום את אותו שקל, אם היית משקיע אותו בבורסה בארצות הברית או באירופה, היית מקבל כבר בשלושה חודשים אלף, זה לא של 10% או יותר, אז יש פה פער. עכשיו אתה בא ואומר, איזה ענפים נפגעו הכי הרבה, אנחנו יודעים, ענף הנדל"ן נפגע, ענף התיירות נפגע, ועכשיו השאלה, עד כמה הם התאוששו? אני יכול להגיד לך, תראה, אנחנו במשבר הקורונה, היינו יועצים שליווינו את אלעל. ליווינו את אלעל במשבר הזה. ואתה יכול לתאר לעצמך מה קרה למניה של אלעל במרץ 2020, כשהמדינה אמרה, זהו, אין יותר טיסות, השמיים סגורים, ונודיע לכם בהקדם מתי יהיה זה, ויושבות חברות תעופה, שיש להם עובדים, ויש להם צי מטוסים, ויש להם זה, ובעצם אומרים, אנחנו לא יודעים. ושוב, אם תראה מה קרה למניות התעופה, שוב, המלחמה כמובן נתנה מכה נוספת, אבל עד ערב המלחמה, אתה רואה שבעצם ענף התעופה, ואנשים שאלו, אוקיי, יכול להיות שעכשיו, ובדיונים שהיינו, גם עם האוצר וגם עם הבנק, רגע, אולי יש, אולי אנשים אפילו לא יחזרו לטוס כמו שטסו לפני המלחמה. יחששו, לא יהיו מוכנים לשבת בכלל אחד ליד השני במטוס, ישבו כיסא כן, כיסא לא, אתה יודע מה זה עושה לחברות התעופה, זה הורג להם את הרווחיות, אולי התרגלנו כל כך לזומים שבכלל לא ניסה יותר נסיעות עסקים, הכל...
כל התחזיות הכי אפוקליפטיות על ההתנהגות האנושית יוצאות לדרך.
נכון.
כן.
ושוב, אתה שואל על משקיעים, וזה משתקף במחירי ה... ולכן האתגר הוא תמיד לראות לא מה יקרה בעוד חודש, עוד חודשיים, מה יקרה בעוד שנה או שנתיים, ובעצם אנחנו, שוב, שאנחנו ניתחנו, אמרנו, אין לנו ספק, אנחנו חוזרים לרמת הפעילות. בסוף, ענף התעופה חוזר לאיפה שהוא היה תרום המשבר. אנחנו לא יודעים אם זה ייקח שנה או שנתיים או שלוש, אבל העולם לא נגמר. אז אני חושב, אני רוצה לקוות שגם כשמדברים על כלכלת ישראל, אנחנו צריכים להסתכל על זה ולהבין שהכלכלה בסוף יש לה יסודות חזקים והיא תמשיך לצמוח, וגם הענפים שנפגעים הכי קשה, בסוף הם יתאוששו. ולכן, שוב, למשקיע שיש לו אורך רוח ויש לו, והוא לא אומר, אני צריך את הכסף עכשיו לעוד 7 חודשים או לשנה וחודש, אלא מוכן להסתכל לטווח ארוך. אני מניח שהסתכלות על אותם ענפים שבהם הפגיעה הייתה הכי קשה, ואתה בא ואומר, בסופו של דבר הם התאוששו. שוב, נדרשת פה זהירות, כי יש עסקים שקורסים ולא מחזיקים מעמד. נתתי את הדוגמה של אלעל. אלעל שרדה את המשבר הקורונה, כי היא קיבלה, הלכה לחבילת סיוע מהמדינה, אם היא לא הייתה מקבלת את זה. כלומר, יש ודאי בעסקים קטנים ועצמאים שהמכה שמקבלים כל כך קשה, שאתה אומר, העולם התאושש, אבל אני כבר יגמר לי החמצן.
הלכתי 10-20 שנה אחורה.
לא, אני כבר לא יהיה שם, זה יהיה המחליף שלי. כי יש חברות, יש יכול להיות חברות
מסעדות וכאלה, כן.
נכון, שבעצם אומרים, אין לי את כוח, אין לי את אורך הנשימה בכלל לעבור את המשבר הזה, גם אם אתה אומר לי שעתיד יהיה טוב. אבל אני חושב ששוב, אם אני אסתכל ברמת היותר המקרו והענפים והשקעות ברמת הסקטורים, אז אני חושב שאותם סקטורים שסבלו מאוד מאוד קשה, ואנחנו רואים שיש להם יתרון יחסי. תראה, אחד מה, אם אתה רוצה עוד מקום לאופטימיות, בוא נדבר רגע על מה קורה בהייטק. בעיצומה של המלחמה, אינטל העולמית מודיעה שהיא ממשיכה להקים פה את המפעל הבא בקריית גת, בהשקעה של 90 מיליארד שקלים. ההשקעה הפרטית הגדולה אי פעם במשק הלאומי.
עכשיו, כאילו, כן.
ממש
כן,
עכשיו.
מטורף. ועל את כל הסיבות, בדיוק, למה היא צריכה עכשיו להודיע על זה? כאילו, הבן אדם חושב, זה מטורף.
לא, אז תראה,
לא.
כן. קודם כל, רק לגילוי הנאות, זה פרויקט שבאמת אנחנו מכירים אותו היטב, כי אנחנו ליווינו שם את משרד הכלכלה, את רשות החדשנות, בעצם לבדוק, המדינה הרי נתנה שם מענק מאוד גדול.
כן.
ואנחנו בעצם ליווינו את המדינה כדי לבדוק את הכדאיות של, של המענק הזה מצדה של המדינה, וראינו עוד לפני המלחמה, ובוודאי אחרי שיש פה ווין ווין, שיש פה מבחינת המדינה כדאיות מאוד גבוהה, וגם מבחינת המשק. עכשיו אתה שואל, אז אתה שואל אותי למה? כי בסופו של דבר יש פה אין אנושי, ויש פה יתרונות, ויש פה נכסים קיימים, שגם בעיצומה של המלחמה, חברות גדולות כמו אינטל יודעות להסתכל יום אחרי, ומבינות שבעצם יש פה ייחודיות ויתרונות למדינה, שלא נגמרות גם בעולמות האלה.
וגם היא בונה סביבה עוד כלכלה מסביב של עוד ספקי שירותים, עוד נודע שירותים, עוד הייטקיסטים שאחרי זה ילכו לעבוד בחברות אחרות. אתה זורע פה זרעים שאנחנו אוכלים מהם הרבה מאוד שנים קדימה.
ללא ספק, זה בעצם היתרון למדינה, כי כשאתה בא ואומר גוף בינלאומי מוביל, אחת מהחברות הגדולות בעולם, מביעה אמון בכלכלת ישראל, בעיצומה של המלחמה, ומתחייבת להשקיע פה 90 מיליארד שקל, ולהעסיק אלפי עובדים, וזה מפעל שאתה מקים אותו מפעל לשנים, וכמו שאתה אומר, יוצר מסביבו האקוסיסטום שלם, כי יש קבלנים, כן. קבלנים שנותנים, קודם כל, גם בעולם הבנייה, חלק מהאתגר הוא, מעבר לזה של הידיים עובדות, וגם בעולמות התשתיות. תראה, אנחנו מדברים עכשיו על פרויקט המטרו, ועל פרויקטים של הרכבת הקלה, ואינטל הולכת לבנות פאב ענק, וצריכים לשקם את העוקף, את העוטף. זה לא רק הפועלים, אני צריך גם מהנדסים, מהנדסי חשמל ומהנדסי כן. בנייה ומומחים, כדי לאפשר את הצמיחה הזאת, וגם לזה המדינה צריכה לשים כן. לב, כי אחרת בסוף לא נוכל לבנות את הפרויקטים האלה, לא בגלל שאין לנו כסף, אלא בגלל שאין לנו מספיק כוח אדם, וחלק מה שלמדנו מהמלחמה הזאת, של להסתמך על מומחים זרים, זה קצת מסוכן, כי הנה, בבת אחת, כל המומחים הזרים יצאו מהארץ, ופרויקטים שלמים של תשתיות נתקעים, בחשמל, בתחבורה, בבנייה, בכבישים, אפשר להבין אותם, את אותם מומחים זרים, אבל הם פשוט לא כאן.
כן. בקיצור, יהיה בסדר.
אני חושב
כמו שראו את החזיות הרכבתיות בקורונה והכל,
הנה דו, הוא המרגיע הלאומי.
כן, אז הכל זה בסדר, תקופה קשה כנראה שחולפת, לא?
אני רוצה לקוות כך, אני חושב שיש לנו
שוב... כמובן שיהיו נזקים בדרך, ועסקים שיקרסו לצערנו.
כן, מבחינת תנאי ההתחלה של המשק, שוב, באמת יש לנו משק חזק, משק עם עוצמה, עם הון אנושי, שיש לו את היכולת לצאת מהמשבר הזה ולצאת ממנו מחוזק, אני מקווה שאנחנו נשכיל לגבש מדיניות כלכלית שתאפשר את זה.
טוב, מדהים. חן הרצוג, כלכלן הראשי של BDO.
תודה רבה לך.
מפירמות הייעוץ וראיית החשבון הכי גדולות בעולם, וגם הסניף הישראלי הוא אחד
מהטופ 2.
כן, מהמובילים בישראל. ותודה רבה לך שהצטרפת אלינו ונתת לנו פה הרבה מאוד מהידע שלך ומהתובנות שלך.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
אז תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא. תשכחו לעקוב אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים. כנסו למסך הראשי של האפליקציה ותלחצו עוקב. תודה רבה, להתראות.
ביי.